קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
כבר 10 שנים.
10 שנים?
10
שנים.
רדיו הקצה כבר 10 שנים. 10 שנים. עשור לרדיו הקצה. 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 KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
So yeah, that's you the voice on the radio. That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
better.
10 שנים.
איך הזמן רץ? רדיו קצה קיים 10 שנים. וחמישה ימים. יום הולדת שמח, רדיו הקצה. באמת, נורא כיף ברדיו הקצה. מדהים שזה 10 שנים, מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. כבר רק גדל ומתחרב. אני יאיר רווה, ברוכים הבאים לסינוסקופ ברדיו הקצה. בין העשר. תוכנית מספר 334. היום 6 באפריל 2022, ה' ניסן, תשפ"ב. סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל. תודה לאוזן השלישית שמביתה אנחנו משדרים. תודה לקואמי, באמת תודה לקואמי, ותודה לכל צוות האתר וכל צוות רדיו הקצה באתר kzradio.net, מלא מלא תכנים שאתם יכולים לקרוא שם ברגע זה. תודה לכם שאתם מאזינים, אני יאיר רווה, ותודה גדולה לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו קצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות לשבוע קרוב באדיבות הסינמטק. היום, יום רביעי, בשעה 20:30 בערב, יוקרן הסרט האיטלקי פריקס אאוט, סרט חדש מ-2021, שמוקרן במסגרת פסטיבל צ'ינמה איטליה. זה מין אקסמן פוגש את ממזרים חסרי כבוד. 4 שחקני קרקס בניהולו של ישראל היהודי נותרים לבדם ברומא הכבושה של 1943. כשישראל נעלם באופן מסתורי, הם מוצאים את עצמם כחלק מתוכנית שעלולה לשנות את גורלם ואת מהלך ההיסטוריה. זה קורה היום ב20:30, ואם אתם רוצים לראות את הסרט הזה, סרט איטלקי חדש, אתם יכולים לראות את זה באדיבות הסינמטק, ב-15 שקלים בלבד למאזיני רדיו הקצה, בהזנת הקוד KZ22 באתר, כשאתם מזמינים כרטיסים, KZ22 באתר, לסרט פריקס אאוט, 15 שקלים בלבד. מחר, יום חמישי, ב-18:30, פתיחת הקרנת הדקלוג, סדרת המופת של קשישטוב קישלובסקי, שנועדה במקור לטלוויזיה. כל פרק עוסק בדיבר אחר מתוך 10 הדיברות, כל פרק עוסק בדילמות אתיות ובוחן את מקומם של הדיברות בעולם המודרני. אורך כל פרק כשעה, וכל הקרנה תכלול 2 פרקים בעותק דיגיטלי חדש. 10 פרקי הסדרה יוקרנו לאורך השבוע הקרוב, תבדקו את ה... פרטים באתר. ביום שלישי הקרוב, אירוע שאותי מסקרן במיוחד, בשעה 8 יוקרן הסרט באבי יאר קונטקסט, סרטו החדש של הבמאי סרגי לוזניצה, שהוא אחד משני הבמאים הכי גדולים מאוקראינה שפועלים כיום. באמת במאי יוצא דופן ומעניין ומרתק. הסרט הוקרן בפסטיבל כאן לפני שנה, והוא מבקש לשוב לטבח בבאבי יאר בשואה, בדיוק 80 שנה לאחר התרחשותו. לוזניצה משחזר את ההקשרים ההיסטוריים של הטבח בבאבי יאר באמצעות מקבץ עשיר של חומרי ארכיון נדירים המתעדים את הכיבוש הגרמני באוקראינה ואת העשור העוקב. לוזניצה, בכיר במאי אוקראינה וממובילי מחאת אומנים נגד שלטון פוטין ברוסיה, חילץ לאחרונה את הוריו מקייב המופגזת ומתגורר כיום בברלין. הוא יגיע לישראל לקרנות של הסרט בארץ בסינמטקים ובסינמטק תל אביב, וביום שלישי הקרוב בשעה 8 בתום הקרנה תתקיים שיחה עמו בהנחיית שמוליק דובדבני. פרוטים נוספים על כל מה שדיברנו והכרטיסים וסרטים רבים נוספים שקרנו לאורך השבוע, את כל זה תוכלו למצוא באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. התוכנית היום תעסוק בשני סרטים חדשים בבתי הקולנוע שלו בסוף השבוע האחרון, אבל המרכיבים מתוכם הם הצצה מאוד טיפולת מביכה לביוגרפיה שלי או ליסודות שמהם הנאורים שלי בנויים. אני חושב שאם מקשיבים לדברים שאני אומר על סרטים, אפשר אולי לדעת דברים עליי. לא הרבה מדבר על עצמי, אבל אני חושב שבשני הסרטים האלה, ומה שיש לי להגיד עליהם, זה יהיה חשוף במיוחד. אני אנסה להסתיר את החושפנות הזאת, אבל אני נותן לכם מפתח. אנחנו נדבר היום על כותבים ועל ערפדים, מתוך שני סרטים שעלו. אחד זה סירנו, והשני זה מורביוס. סרט אחד מאוד אהבתי, סרט אחד מאוד לא אהבתי, אבל אני אנסה להבין מה יש בדמויות האלה, בגיבורים האלה, שאני מחבב אותם. הסרט הראשון שנדבר עליו הוא סירנו, סרט חדש של ג'ו רייט, גם במה שאני מאוד אוהב, אבל לפני הכל זה מיוזיקל, אז אני רוצה שנשמע שיר מתוכו. כל השירים כתבו האנשים מ-The National, האחים דסנר, אירון וברייס, זה מתוך סירנו, Overcome. ברוכים באים לסינוסקופ ברדיו קצה, תודה רבה שאתם איתי.
The way I feel is like falling stars diving into cold ocean waves. Words can only get me so far. They cannot describe the way that it hurts. 'Cause every time I see you I am overcome. I try to tell you how much I need you, but I turn and run.
Your letters to me are like music.
They're just a mask in a lonely coward's game.
What is it you're so afraid of losing?
And I might lose everything if I lose the pain. 'Cause every time I see you someone like me could keep someone like you. Look what I've become. You wore your hair down one time last spring in the chapel. Your lips painted red. I remember the day.
We hadn't met yet. How could you possibly remember?
אלה היו פיטר דינקלג' והילי בנט. כוכבי הסרט סירנו מבצעים את אחד השירים מתוכו, השירים שכתבו האחים ברייס ואירון דסנר מ-The National, כולל הסרט מכיל, גם שירים של The National בעצמם. אם אהבתם את השיר הזה, אז קודם כל התקבלו המלצה, אתם נורא תאהבו את סירנו, כי זה פחות או יותר אופי של, של הסרט, אלא הקולות של האנשים, זה הטמפרמנט שלו, זה מין מיוזיקל, אבל מיוזיקל שבנוי מבלדות, ולא משירי מיוזיקל שאנחנו מכירים בדרך כלל מהקולנוע, שהם כאלה גדולים מהחיים, ומין מיוזיקל של שירי The National, פחות או יותר, שכתובים, לתוך העלילה של סירנו. יש פה מפגש של שני דברים שסקרנו אותי מלכתחילה, וגם גרבו לי לחשוש. באתי במידה מסוימת של חשש לקולנוע. מצד אחד, ג'ו רייט, במאי שאני מאוד אוהב, הוא עשה דברים שאני מאוד מאוד אוהב. הוא עשה את כפרה, והוא עשה את אנה קרנינה. וגם הדברים שהוא עשה שפחות אהבתי, הם תמיד היו מרשימים. גם הסרט שהוא עשה לנטפליקס בשנה שעברה, עם אמי אדם, זה אישה בחלון. מין תרגיל בקולנוע איצ'קוקי, הוא במאי טוב, לא תמיד הסרטים שלו טובים, אבל תמיד יש משהו מאוד מעניין בסרטים שלו, וכשהסרטים טובים, אז הוא כמעט וירטואוזי. אז ג'ו רייט. ומצד שני, הסיפור של סירנו, סירנו דה ברג'רק, המחזה של אדמונד רוסטן, מסוף המאה ה-19, שבאופן משונה, מאז שנתקלתי בו לראשונה, אני מנסה להיזכר, זה היה בסוף שנות ה-80, אני חושב שהרגע שבו באמת התלהבתי לראשונה מסירנו, זה ב-1990, כשיצאה הגרסה של ז'אן פול רפנו, גרסה הצרפתית, של, עם ז'ראר דפרדיה בתור סירנו, וזה סרט שכמו המחזה כתוב בחרוזים, אז אני חושב שבראש הראשונה, למרות שזה בצרפתית, ואני לא דובר צרפתית, אבל הטמפו של החריזה, אי אפשר להתנגד לו. סרט בחרוזים, הייתי שמח לקבל את כל הסרטים בחרוזים. זה נהדר. אז אני חושב ששם התלהבתי, אבל הכרתי את זה קצת קודם, מרוקסן של סטיב מרטין, ששם סירנו הוא קבאי, ולא חייל בצבא הצרפתי של המאה ה-17. במידה מסוימת, Electric Dreams, החלומות אלקטרונים, קצת מין סוג של סירנו דבר שרק לעידן המחשב, כי אם חושבים על זה, הסירנו הוא בעצם הקטפיש הראשון בתרבות. זה סיפורו של איש חייל, כן? שיש פה איזשהו סוג של פגם חיצוני, ברוב המקרים מדובר בעל אף מאוד גדול, הוא מרגיש מאוד לא ראוי לאהבה, והוא מאוהב באישה בשם רוקסן, והוא אלוף במילים, הוא יודע לכתוב נורא טוב, הוא יודע לגרום לאנשים לחוש רגש על פי הכתיבה שלו, אז הוא יודע לעצבן אותם, והוא יודע לגרום להם להתאהב. וזה סרט על, על, על איש כותב, ואיש כותב שברוב המקרים רוצה להישאר בצללים, כי הוא מרגיש לא מספיק טוב להיות בפרונט מבחינה חיצונית. וכשרוקסן מתאהבת בחייל חתיך, או כן, יפה תואר, בשם קריסטיאן, אז סירנו הוא זה שכותב לו את מכתבי האהבה שהוא ישלח לרוקסן, ורוקסן באמת מתאהבת במכתבים ובאיש הזה, בזכות המילים של סירנו. אני חושב שראינו לאורך השנים, לפחות מאז שאני רואה סרטים, כל כך הרבה פרפרזות ובעריות על הרעיון הזה של האהבה באמצעות תיווך, כשבעצם אנחנו מבינים שה מושא האהבה או האישה הנאהבת לצורך העניין בגרסה הזאת בעצם מתאהבת באיש שכותב לה את המכתבים ולא באיש שהיא חושבת שהיא אמורה לאהוב אותו. כלומר, כי אותו היא אוהבת בגלל איך שהוא נראה, אבל אותו היא אוהבת בגלל המילים. ואז יש פה את איזושהי דילמה מסוימת שמגיעה לפתרון בסופו של דבר. מה באמת גורם לנו לאהוב? מילים של, של, של האדם, או מילים שהאנשים אומרים לנו, האופן שבו הם מבטאים את עצמם, או החיצוניות שלהם. היופי או הנשמה, כי המילים זה איזשהו סוג של דרך לבטא את הנשמה. עכשיו, זה נשמע כאילו מין ברמה לא יודע, הפילוסופית, זה נשמע כאילו מין דילמה נורא פשוטה, ברור שאנחנו מעדיפים את הפנימיות, את פני החיצוניות, אבל סירנו הוא תמיד טקסט נורא חכם, כי הוא לא הפתרונות שלו הם לא תמיד קלים. כלומר, נשאלת השאלה אם אפשר גם וגם. או האם אפשר לוותר על אחד הצדדים, האם יכולה להיות אהבה אמיתית שבה משהו מהותי חסר, פיזי או נפשי או רגשי. והטקסט הזה, מאז ומתמיד, נורא נגע בי. יש משהו בסיפור הזה שמרגש אותי. קודם כל, כי אני אוהב סרטים על אנשים כותבים, אני אוהב סרטים שהיסוד שלהם, שהבסיס שלהם, הוא בסיס מילולי, שיש ערך לטקסט של ה, של ה, של הסרט, של אנשים שכותבים, והם לא רק כותבים את הסיפור, והם לא רק מספרים איך לספר את הסיפור, אלא עצם האקט של הכתיבה הוא חלק מהסרט, וזה משהו שקרוב אליי, זה משהו שאני, אני תוהה אם אני איש כותב, כי אני אוהב, התלהבתי מזה בסרטים והרגשתי קרבה לזה ורציתי להיות גם, או הפוך, אני איש כותב ואז אני מתלהב מסרטים שעוסקים באנשים כותבים. לכן, דרך אגב, הרבה פעמים כשאני רואה סרט על אנשים כותבים, אבל האופן שבו הם כותבים הוא לא טוב בסרט, הם סופרים או משוררים, ואז אני אומר, אבל השירים שהם כותבים נורא בינוניים, הסיפורים שכותבים נורא בינוניים, למה אני אמור להתלהב מהם? אז זה נורא מוריד לי. אבל סירנו כותב מאוד יפה. ורוב הגרסאות שראיתי שהם או שהם ליטרליות, ממש עיבוד לגרסה של אדמור רוסטן, או פרפרזות, ברוב המקרים הכתיבה באמת יפה. ראיתי לפני כמה שנים, קצת החזיר לי את ההתלהבות מהטקסט הזה. לפני כמה שנים היה בתיאטרון הקאמרי, אלו גרסה לסירנו, שזה מאוד אמיץ, כי באמת זה לא משהו מאוד מסחרי, מחזה תקופתי, מצרפת של המאה, המחזה הוא מסוף המאה ה-19, אבל העלילה מתרחשת במאה ה-17, ושהוא כתוב כולו בחרוזים. זה לא מיד הופך לבלוקבאסטר, אבל איתי טירן היה סירנו שם, גלעד קמחי ביים, אלי ביג'אווי תרגם, וזה היה פשוט נפלא. מאוד מאוד התלהבתי מההפקה הזאת, מאוד התלהבתי מכל הצוות, גם מהבימוי של גלעד קמחי, גם מהתרגום של אלי ביג'אווי, גם טמפו הנפלא שהיה לסרט הזה, ואני חושב שאולי זה היתרון שיש לדבר הזה שנקרא סירנו דה ברז'רק בכל הגרסאות שלו, בתיאטרון או בקולנוע, זה שלמרות שהסרט הזה הוא עשיר במילים ובדיאלוגים, הוא לא תיאטרלי במובן הסטטי של המילה, זה לא אנשים יושבים ומדברים, זה אנשים שכל הזמן נמצאים בתנועה, וכל הזמן יש פה איזשהו סוג של אלמנט של קוריאוגרפיה ומחול, וזה אחד הדברים שהכי אהבתי, אצל ג'ו רייט, כי ג'ו רייט בסרטים הטובים שלו הוא קוריאוגרף, הוא באמת הוא עושה מיוזיקלס גם כשהסרטים הם לא מיוזיקלס, במקרה הזה הוא באמת הפך את זה למיוזיקל, אבל גם בסרטים האחרים שלו יש איזשהו סוג של אלמנט של שילוב של מוזיקה מאוד מאוד דומיננטית ועבודה של תנועה של שחקנים ושל מצלמה מול המוזיקה שהופכת את הסרטים שלו לקוריאוגרפיה מאוד מושקעת שנראים לפעמים רגעים של מיוזיקל בתוך, או של מחול, בתוך סרט עלילתי. אז היה את זה בכפרה, סרט שמאוד מאוד הרשים אותי, והיה את זה באנה קרנינה, היה המון מחול, זה ממש היה איש, כמו הופעת מחול של עיבוד של אנה קרנינה. ומה שמשותף לשלושת הסרטים האלה, חוץ מזה שהם הטובים ביותר שג'ו רייט עשה, זה שהם עיבודים ספרותיים לספרות או לתיאטרון, והם כולם עוסקים באהבה בלתי אפשרית, באהבה שנידונה לכישלון מראש. בכולם יש איזשהו סוג של אלמנט טרגי בזה שאנחנו מבינים למה אנשים רוצים להיות ביחד, או הזוג הזה רוצה להיות ביחד, אבל אנחנו גם מבינים שזה לא באמת יכול להיות, לא יכול באמת לקרות, וזה לכן הסירנו הוא טקסט שנוגע ללב, כי הוא לא בוחר את הבחירות הפשוטות של קומדיות רומנטיות. הוא אומר, יש גבול לפשרות שאנחנו עושים באהבה, כנראה. זה מה שהסרט אומר, זה מה שהיצירה הזאת אומרת, לא יודע אם בחיים זה ככה. אבל לכן זה כאילו, יש בזה משהו קיצוני, ויש משהו נורא פטלי בקשרים שבסרטים של ג'ו רייט, של אנשים שבאמת רוצים הכל או כלום. אין באמצע. שיר הפתיחה של הסרט עוסק בזה. היצירה הזאת מבוססת על הפקה קודמת, על הצגה באוף ברודווי, שלקחה את המחזה של אדמונד רוסטם, ואיבדה אותו לבמה כמיוזיקל. כלומר, השירים שכתבו אנשי דה נשיונל נכתבו במקור להפקה הבימתית, וג'ו רייט ראה את ההפקה הבימתית, ורצה להפוך אותה לסרט. אז מעבר לשירים, מה שהיוצא דופן בהפקה הבימתית ויובל גם לסרט, זה שאת סירנו לא מגלם חתיך גבוה עם אף, שמדביקים לו אף גדול, אלא מגלם פיטר דינקליג'. שפיטר דינקליג' הוא עכשיו כוכב קולנוע בזכות, או כוכב בכלל, בזכות משחקי הכס, אבל הוא איש קטן קומה, וכשהוא מגלם לא כוכב קולנוע, אלא חייל עם כישרון כתיבה, שמרגיש שאישה כמו רוקסן לא יכולה לאהוב מישהו כמו, כי זה לא מקובל חברתית, בוודאי בצרפת במאה ה-17, אז אנחנו מבינים את זה. היום אנחנו חושבים אחרת על שוני או על מוגבלות, אבל בקונטקסט של הסיפור הזה, של התקופה שבו הוא מספר, נדמה שהמגבלה שיש לסירנו יותר חמורה מזאת של רק יש לו אף גדול מאוד, ולכן הוא נלעג ואנשים יצחקו עליו, אלא הוא כולו לא קומפטבילי לשאר העולם, ובוודאי למושא אהבתו. מה שעוד יותר יפה, את זה קראתי אחרי שראיתי את הסרט, זה מאוד מאוד הרשים אותי, וקצת הצטערתי שלא ידעתי את זה כשראיתי את הסרט. לכן אני אומר, אם לא ראיתם את הסרט, אז אני אומר לכם עכשיו, אני חושב זה מסוג דברים שהייתי צריך לדעת לפני שראיתי את הסרט. מי שאיבדה את המחזה להצגה וליקה את פיטר דינקליג' לתפקיד הראשי, היא אריקה שמיט, המחזאית, והיא גם איבדה את זה לתסריט, ואריקה שמיט עשתה את זה עבור פיטר דינקליג'. כלומר, קודם היה פיטר דינקליג', ואז היא חיפשה לו משהו, ויצרה סביבו את סירנו, ולמה? כי אריקה שמיט היא בת זוגו של פיטר דינקליג'. כלומר, יש פה משהו שהוא בעיניי מרגש נורא. כלומר, הסירנו זה על איש, מרגיש שהוא לא ראוי לאהבה, שאין סיכוי שימצא אהבה, וכותב ומחזר אחרי אישה באמצעות מילים. והוא מצליח, כי היא מתאהבת במילים. הוא באמת בו, אבל היא לא יודעת מי כותב לה את המכתבים. והנה יש לנו מין איזשהו סוג של גלגול של הסיפור, שבו יוצרת כותבת טקסט, שהוא מעין חיזור אחרי מישהו בן זוגה, אבל אקט של אהבה באמצעות מילים. לופ הזה, או לא יודע, בובת בבושקה של מין הצגה בתוך הצגה, או סרט בתוך סרט. אז והידיעה הזאת שהאקט הזה שאנחנו רואים בתוך הסרט, במידה מסוימת קצת, הוא גם מה שקרה מחוץ לסרט, בניו יורק של ימינו, לא בצרפת של המאה ה-17, כלומר, אהבתי את הסרט, אבל כשיצאתי וקראתי מי זאת אריקה שמיט ומה הסיפור של ההפקה הזאת, כי היה קרדיט בסוף מבוסס על הפקת אוף ברודווי עם השירים של דה נשיונל ומעט אריקה שמיט, לא ידעתי את זה, אז הלכתי לקרוא מה זאת ההפקה הזאת, וכשקראתי את זה אהבתי את הסרט יותר, ואהבתי אותו כפליים, כי אם נכנסתי סקפטי, שאמרתי, אוקיי, מה אתם כאילו מקלקלים לי את סירנו? סירנו הוא איש עם אף גדול, מה אני צריך עכשיו שחקן קטן קומה? אבל קודם כל, פיטר דינקליג' נפלא בסרט. אני לא יודע אם הוא סירנו הכי טוב שראיתי, אבל לצד ג'רארד דפרדיה, שהם כאילו ההפך המוחלט, ג'רארד דפרדיה היה סירנו ענק, ממש כזה מנהר אדם גדול, מגושם, מסורבל, מישהו שבאמת קצת הרים ידיים מלהיות בחברת אנשים, ודינקלג' הוא ההפך הגמור, הוא כאילו, הוא קטן. אז איפשהו בין שניהם נמצא סירנו הקולנועי הטוב ביותר שראית. אז הוא נהדר, בלי קשר. אבל והוא מלא רגש. ואתם מאמינים, מאמינים לו, שהוא כותב את המילים האלה, והוא כותב את הנוסח הזה. ויש פה הברקה נוספת, כי אחרי שראיתי את ההפקה בקאמרי, ואמרתי, וואו, איזה אתגר זה לתרגם את זה לבצע את זה בחרוזים ולתרגם את זה בחרוזים, ועוד להביא קהל כדי שיראה את זה בחרוזים, אז הפתרון שאריקה שמיט מצאה שהסרט או ההצגה שלה או הסרט הם לא בחרוזים. הטקסט לא בחרוזים, אבל יש שירים. השירים הם במידה מסוימת, הם המחשבות או המכתבים של, המחשבות של הדמויות או המכתבים שסירנו כותב. והשירים הם בחרוזים. אז יש פה איזשהו פתרון של לקוח ממוסכמה קולנועית מוכרת, או בימתית מוכרת של המיוזיקל, והדחיסה הזאת של כן, בכל זאת כן טקסט חרוז, כן טקסט וירטואוזי בחרוזים כן נמצא שם, אבל זה מצומצם לרגעים של של השירים. אני חושב שזה פתרון מאוד יפה, גם שוב, השירים ממש ממש יפים, ונותנים משהו לאופי של הסרט, שהוא מצד אחד סרט תקופתי, צרפת במאה ה-17, במלחמה של צרפת, אני חושב שזה מלחמה צרפת נגד ספרד, ובאמת הפקה גדולה, אבל יש משהו מאוד מאוד אינטימי בשירים, ויש לפיטר דינקלג' כל שירה פשוט מהמם. זה סרט שמוגש כולו בבריטון. שמעתם את השיר, וזה נשמע גם, כן, מרכה ראשונה, בטח חשבתם שזה אודי נשיונל, או סוואנס, או טינדר סטיקס, זאת אומרת, הקול העמוק הזה של פיטר דינקלג', זה הקול שלו, שבו הוא שר, הוא דומה לכל הדיבור שלו, אבל הוא קצת עמוק יותר, קצת כנראה בהשראת אודי נשיונל, כאילו הוא ניסה להיכנס לסולם שבו השירים של אודי נשיונל כתובים, אבל הרעיון הזה של מישהו ששר בצורה מאוד מאוד אינטימית, מאוד מכונסת, בתוך הפקה מאוד גדולה, זה יוצר גם איזשהו סוג של מפגש כזה, בין רגעים שמאוד מאוד פנימיים, עם רגעים של רעבה גדולה. אז יש אנרגיה בסרט, הם רוקדים, אבל הם גם נלחמים, ויש הצגה בתוך הצגה, שמדברת איתנו על, על, על למה עושים הצגה, ומה הרעיון של תיאטרון ושל אומנות בכלל. וסירנו הוא מין סוג של מבקר, הוא לא מבקר קולנוע, כן, אבל הוא כן מבקר תיאטרון, והוא יודע איך אומנות צריכה להיות, ויש לו ערכים שהוא נלחם עליהם בתור שוחר אומנות, הוא מתחיל עם זה שהוא כאילו מפוצץ הצגה בתחילת הסרט, או בתחילת ההצגה של לא כך צריך להיות תיאטרון. תיאטרון צריך להיות משהו אחר, אומנות צריכה להיות משהו אחר. אז כל העולם הזה של מה זה תיאטרון ומה זה אומנות, והכוח של המילה, מאז ומתמיד נגע בי בטקסט הזה ובסרט הזה, זה עובד מאוד, מאוד יפה. יש דבר אחד שאם הייתי יכול לשבת לשיחה עם אדמור רוסטיין, הייתי שואל אותו, דבר אחד שלא הבנתי בסיפור שלו, וזה למה הוא היה צריך להפוך את סירנו גם לאיש שכותב מאוד טוב וגם לחייל למופת. כלומר, סירנו הוא, גם, הוא לא רק אלוף בעתים, אלא גם אלוף בחרבות. הוא איש החרבות הכי טוב בגדוד שלו. ואת הקטע הזה הוא נורא כיף, קולנועית ובימתית, זה נהדר, כי תמיד יש איזשהו סוג של תנועה ואקשן. אבל זה הרגע שבו אני אומר, אוקיי, אני נורא מבין את סירנו כאיש כותב שיושב בצד, כותב, לא כותב הצגה, אלא כותב איך הצגה צריכה להיות, מבין את זה, ולא מחזר, אלא כותב איך חיזור צריך להיות. ומנסה כאילו לדבר עליו במילים, אבל לא במעשים. גם את זה אני מבין. אבל החלק שבו הוא גם אלוף העולם בסייף ובלוחמת חרבות, והוא גם חייל גיבור, שם אני אומר, א', אני לא מכיר אנשים כאלה, אבל שהוא נקרא משורר לוחם, כן? Warrior Poet, או Poet Soldier. אז את החלק הזה, לא, זה המקום שבו אני מפסיק להזדהות עם, עם הדמות. ואני מנסה להבין, האם אפשר לעשות, אם כבר אנחנו מאבדים את סירנו, האם אפשר לעשות את סירנו, שיהיה רק איש של מילים. כלומר, שהדמויות של סירנו וקריסטיאן, כן, שניהם מתחילים ב-C, סירנו וקריסטיאן, שהם באמת יהיו שני חצאים, שני הפכים של, של אותו שלהם. אחד שהוא כולו פיזיות, שהוא יהיה חייל חתיך, חייל גיבור ואלוף בלחימה, והשני שהוא רק איש של, של מילים ומחשבות והגות ורגש, ובלי צד פיזי. אז יכול להיות שמורון סטנגל לא רוצה שהוא יהיה פתטי. כן רצה לתת לו איזשהו סוג של נוכחות כלשהי, קיום במרחב, אבל, אבל לא יודע, נדמה לי ש... אני הייתי אוהב את זה יותר, אם סירנו היה רק איש של מילים. אבל נו, שיהיה, פנטזיות, כן? גם בתוך העולם הזה של, של התיאטרון צריך קצת פנטזיה. אז הם שורים והם רוקדים והם נלחמים והם אוהבים, אבל בעיקר הם עושים את זה באמצעות מילים, וזה מאוד 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 אהבתי את סירנו. בוא נשמע עוד שיר מתוך ה... מתוך הסרט הזה, עוד קטע של פיטר דינגליג' ששר על אהבתו לרוקסן. מתוך סירנו, עכשיו בבתי הקולנוע, ואני ממש ממליץ לכם לראות אותו.
Something so badly you cannot breathe. Have you ever loved someone madly? Breath since I saw her, I've tried to look away, but I can't resist. I know every detail of her. I made a list. I can't tell you how long I thought about her. I've kept everything she's missed. She's gonna laugh at the one that brings her love like this. Have you ever wanted something so badly you cannot breathe? Have you ever loved someone madly? Thank you.
פיטר דינגלג' מתוך סירנו, שיר של ברייס ואירון דסנר. אני רוצה עוד קצת מוזיקה מהסרט הזה, כי אם לא עכשיו, לא תהיה לי זמנות נוסע. זה לא פסקול שאני חושב שאפשר לנגן כזה במנותק מדיבור על הסרט הזה. נמנף את הדיבור בשביל לשמוע עוד קטעים מוזיקליים מתוכו. הקטע הבא הוא סצנה, לקוח מסצנה בסרט, שעומדת בפני עצמה. סצנה מאוד מאוד מעניינת. היא כאילו לא קשורה לעלילה. היא כמו סרט קצר שעומד בפני עצמו, שבו אנחנו פוגשים שלוש דמויות שלא קשורות לסרט, שלא פגשנו קודם ולא נפגוש שוב אחר כך. אבל הוא אומר משהו על גם על התקופה, על העולם הזה של עולם במלחמה, וגם על העניין הזה של לכתוב ומכתבים ותקשורת. יש מנהג של לפני שיוצאים לקרב, לאסוף מכתבים מהחיילים, כי אולי אלו יהיו המילים האחרונות שהם יכתבו, ולהביא את המכתבים האלה לבני משפחתם במקרה והם מתים. אז יש סצנת קרב כזאת בסרט, שבו אומרים לנער שאוסף את הדואר, לך תאסוף את המכתבים מכולם. ואז באמת באיזשהו סוג של הברקה, של כתיבה, של בימוי, אנחנו פוגשים שלושה חיילים, כאמור, הם לא ראינו אותם בסרט. זה סצנה שעומדת לפני עצמה, שכותבים את המכתבים שלהם, המכתבים האחרונים שלהם לחזרה לעורף, לפני שהם יוצאים לקרב. וזה שיר, זה סצנה נהדרת, וזה שיר נהדר. כי כל הסרט מדבר על מכתבים ועל כתיבה, ועל לבטא רגשות ווידועים באמצעות מילים, לנמענים שלא נמצאים שם. כלומר, כשאנחנו כותבים את הטקסטים, אנחנו לבד. וכשהם יקראו את הטקסטים, אנחנו לא נהיה שם. מאוד יפה. זה נקרא Wherever I Fall, איפה שאפול. מתוך סירנו. זה נורא נורא עצוב, נורא מרגש, נורא נוגע ללב. כן, סרט עצוב, סרט, אבל הוא יפהפה. סירנו. Wherever I Fall. שנייה, רגע. סליחה. כן, שמתי את הקטע לא נכון. רגע. לא, רגע. אני מתנצל על זה, אבל שמתי את הקטע לא נכון. הנה. Wherever I Fall. גלן הנסארד, סם עמידון. מתוך סירנו.
I have a wife I haven't seen since lilacs bloomed insane at the lead. She always wears them in her hair, and she lets them fall down everywhere. I can see her in the glowing light, dressing without a sound. I promised I'd be home all right, but I gotta lay this body down. So take this letter to my wife and tell her that I loved my life. I tell my boys the Lord he found me. When I say their names out loud, they're all around me. You tell them not to cry at all. Heaven is wherever I fall. I have a girl, I think I love her. I should have told her in
instead I told her mother. I gave her chocolates, I bought a ring, but I never told her anything. But I can see her in every detail now, turning in my mind. I barely knew that girl at all, but I will love her to the end of time. So take this letter to my girl. Tell her that I saw the whole world. Say that right before I fell, I said her name out loud, Isabel. Tell her not to cry at all. Heaven is wherever I fall.
I have a father. He isn't well. Thinks he might be going to hell. He was a sinner. He liked to fight. So I don't know, he might be right. I can see him every Sunday morning, diving into the fray. He wasn't one of God's best men, but I loved him anyway. So take this letter to him, please, and tell him I can't wait to see him. I went in first, I rang the bell, called his name out loud, and I gave him hell. So tell him not to cry at all. Heaven is wherever I fall. Tell him not to cry.
זו תוכנית מספר 334 שלי פה ברדיו הקצה עם סינוסקופ ברדיו הקצה, ווואו, אני לא חושב שניגנתי שיר יותר עצוב מהשיר הזה. אני חנוק כולי, אני מתנצל. ומתוך סיכנו, זה יפה יפה, זה שיר של הנשנל בביצוע עם שחקנים מתוך הסרט סירנו. לא נתתי קרדיט למילים של מאט ברנינגר, ברנינגר מ-The National, ואני אומר לכם, תראו את סירנו, זה ממש יפה. הם כתבו, הם אמרו ברעיון כזה, באחד האתרים ראיתי שהם חושבים שזה אחד השירים הכי טובים שהם כתבו בחיים שלהם, וזה אולי נכתב אילולי הם היו כותבים את המוזיקה ואת השירים להצגה הזאת. לפני שנדבר על הסרט הבא, שהוא כל כך קליל ואידיוטי וזניח, אני צריך קצת להרטיב את הפה ולנקות את הפלטה. אז נעשה איזה המשיך חדש של ארקייד פייר. תוך אלבום שאמור לצאת מתישהו. השיר נקרא הברק, זה לייטנינג. אז עברנו מברוקלין, ששם The National פועלים, למונטריאול, ששם ארקיד פייר פועלים. ואחרי זה כמה מילים על מורביוס. כמה מילים לא נלהבות על מורביוס.
Poison
Arcade Fire חדש. Arcade Fire חדש. אלבום בדרך. מאוד מאוד שמח. מאוד אוהב אותם. כמה מילים על מורביוס, שיצא בסוף השבוע האחרון. אני לא חושב שהייתי מתעכב עליו אילולי שני דברים. אחד, סרט הרפדים תכלס. ואני אוהב סרטי הרפדים. אפריורית. כמעט תמיד. אבל לא אהבתי את הסרט הזה. אבל שנית, זה סתם צירוף מקרים מופלא. ברם סטוקר כתב את דרקולה בדיוק בשנה שבה אדמונד רוסטן כתב את סירנו דה ברז'רק. עכשיו זה לא קשור בכלום אחד לשני, חוץ מזה ששני הסרטים האלה הגיעו לישראל באותו סוף שבוע, אבל סתם, ופתאום מגלים את הדברים האלה. אולי זה קשור איכשהו, בואו נחשוב על זה רגע. אבל כן, לדמויות האלה שהם הפריקס, שהם נמצאות בצד, בשוליים, בצלליות, שמשתמשים באיזשהו סוג של כוח שיש להם כדי למשוך, לא יודע, לייצר אהבה או אימה או פחד, אז יש משהו גם בעולם של הערפדים שתמיד משך אותי כילד, כנער, ובסרטים האלה, האפלה, האופל, לא יודע, אז זה שהם לא חלק מכולם, לא יכולים לצאת לאור יום, הם לא יכולים להסתובב יחד עם כולם. מצא חן בעיניי, הדימוי הזה. אם יש פה איזושהי מטאפורה, זה מטאפורה שמצא חן בעיניי, ושהרגשתי משהו כלפי זה, איזשהו סוג של... אני חושב שאנשים שגדלים ויש להם איזשהו סוג של תחושה של בדידות, לא משנה אם הם בודדים או לא, אבל אני חושב שבגיל ההתבגרות יש את התחושה הזאת של אנחנו לבד בעולם, לעולם לא נמצא אהבה. אז פתאום דמות כזאת, כמו דרקולה, או כל סרטי הרפדים, או נוספרטו, אז יש משהו אטרקטיבי בדמויות האלה. הייתי מתחפש להרפדים ולדרקולה בפורים, כשהייתי בתיכון. לא בתיכון, אפילו ביסודי, לא לפני זה. אז אני מבין את האפיל של הדמות הזאת, ויש המון סרטי הרפדים, אז הנה עוד אחד. ג'רד לטו מגלם את דמותו של מורביוס, הרפד, אחד הנבלים מהיקום של ספיידרמן, לכן נעשה את הסרט, כי עכשיו עושים סרטים על נבלים. אבל הוא הרפד שאני לא מבין למה, מה מוצלח בו. הוא הרפד נורא מסכן ואומלל, וכדרכם של הסרטים האלה, אז הוא לא באמת נבל, כי איך אפשר לעשות סרט על נבלים בימינו? זה לא הגיע. אז הוא אמנם הרפד רע ביקום של ספיידרמן, אבל בסרט הזה יש הרפד יותר רע ממנו, והוא צריך להילחם בו. כי הוא הרפד עם הצפון בכל זאת, שאולי נדחף לחיים של רשע ופשע, אבל יש מאט סמית מגלם את הרפד השני, שהוא הרפד הרבה יותר אכזרי, ולכן הגיבור שלנו צריך להילחם בהרפד השני. אז הוא יהיה נבל בסרטים של ספיידרמן, אבל בסרט הזה הוא לאו דווקא הנבל. לא יודע. חוץ מג'וקר, כל העולם הזה של לקחת את הנבלים מהקומיקס ולהפוך אותם לגיבורים בסרטים של עצמם, לא, בינתיים לא חשבתי שאף אחד באמת פתור באופן כזה, כי אנחנו לא מבינים, אז למה ספיידרמן אחר כך נלחם באנשים האלה? דווקא הוא בסדר. או מסכן, כאילו הוא עושה דברים בעל כורחו. גם הסרט הזה, בתור סרט הרפדים הוא לא מרשים, למרות שיש שם ציטוטים חמודים מנוספרטו, ויש כמה רגע, הבמאי הוא דניאל ספינוזה, הבמאי שוודי, או אני חושב שבעברית יש לעברת את שמו לדניאל שפינוזה, הבמאי שוודי, שביים כבר כמה סרטי אימה, ביים את כסף קל השוודי, ואת לייף, שלא היה כל כך טוב, עם ג'ייק ג'ילנהול, אז, ויש רגעים כזה שאתה אומר, וואי, יש לו איזשהו סוג של חוש ויזואלי מעניין, יש רגעים כזה שחשבתי שזה מין סוג של פול W.S. אנדרסון, שהם מביאים סרטי אימה שלא היו מאוד טובים, אבל יש בהם איזשהו רגע כזה ויזואלי, שאתה אומר, אוקיי, יש פה במאי, יש מישהו שחושב, אוקיי, אני לא יכול להציל את התסריט, אני לא יכול לשפר את הסרט, אבל אני יכול להפוך את הסצנה הזאת לסצנה יותר מעניינת מבחינה קולנועית וויזואלית, אז יש כמה רגעים כאלה שאתה אומר, וואי, ספינוזה הזה הוא מעניין. אבל הסרט לא באמת טוב, הוא לא מושך לא כסרט הרפדים, לא כסרט קומיקס, לא כסרט מתוך היקום של מרוול, לא סרט שאתם רוצים לראות את המשכים שלו, אז מה הערך שיש בו? אין בו ערך, אז בתור חובב הרפדים התבאסתי, בתור חובב ספיידרמן התבאסתי, לא סרט מאוד מעניין, לא סרט מאוד חכם. ולא סרט מאוד אטרקטיבי. אבל ג'רד לטו, יש לו עכשיו קטע. דרך אגב, הסרט הזה צולם ב-2019, לפני הקורונה. ג'רד לטו צילם אז גם את House of Gucci, וגם את We Crashed, אבל הסרט הזה נדחה ונדחה מכל מיני סיבות. גם קורונה, אבל לא רק. גם המון צילומי השלמה הם עשו לו. קיצור, לא סרט טוב. מורביוס, גם בבתי הקולנוע. אנחנו שמים את סינוסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 334, עם השיר שחותם את סירנו. שיר של הקרדיטים. אלה דה נשיונל בעצמם, בהרכב מלא, יחד עם מאט ריינג'ר כסולן. Somebody Desperate. ועם זה אנחנו מסיימים, ותלכו לסירנו, כי הוא לא ירזק מעמד הרבה זמן בבתי הקולנוע. עד כאן, יאללה, ביי. It never has no meaning. I can't breathe, I can't speak. I don't know what I'm feeling. That wasn't me. I don't know who that was. That was somebody desperate. Someone in love. Why can't I tell anybody the truth? I'm somebody desperate, and I don't know what to do. You have no idea, do you? But I do. I just don't know what to say, 'cause I'm so, so afraid. That wasn't me. I don't know who that was. That was somebody desperate, someone in love. Why can't I tell anybody the truth? I'm somebody desperate. I'm somebody just like you.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.